לפני שאנחנו מתחילים, הודעה קצרה. כששואלים אנשים מה הם היו רוצים, כסף מככב בראש הרשימה. אבל כששואלים מה מונע מאנשים להגיע למטרה, התשובות הכי נפוצות הן כסף וזמן. רק שעל כסף לא כל כך לימדו אותנו, לא בבית ספר ולא בתיכון. כסף לא נברא ביום השמיני, הוא המצאה אנושית, משחק עם כללים. מה הם הכללים? מי משנה אותם לאורך ההיסטוריה? ואיך כל זה משפיע עלינו? אז הגיע הזמן להכיר קיצור תולדות הכסף. ב-17 במרץ נקליט חנן שטיינארט ואני פרק לייב בטוקהאוס בנמל תל אביב, ואתם מוזמנים לבוא. להיות שותפים לפרק מעניין וגם להרים לקהילה ולפודקאסט כקהל. חנן שטיינארט הוא כתב שבועי בגלובס בעניינים מוניטריים, ובכל מה שקשור בכלכלת ארצות הברית הוא כתב את הספר, הוא מחבר הספר A Brief History of Money. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי, danaregev.com, ללשונית של הרצאות וסדנאות. שם תוכלו להירשם לפודקאסט לייב, או שתיכנסו לקהילה בפייסבוק, תמצאו שם קישור להרשמה בהודעה הראשונה בקבוצה. אנחנו מתחילים. אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק של מעלה בטוב, אני דנה רגב. אתם כבר חברים שלנו בקהילה? לא? כנסו בפייסבוק, למעלה בטוב, בואו נהיה חברים. והיום אנחנו בפרק על בריאות אישית, ואיתנו דוקטור ליאת אדרי. אהלן ליאת, מה נשמע?
בסדר גמור, תודה רבה שהזמנת אותי.
כן, שבאת.
תודה.
אז כשאנחנו מדברים על well-being, אי אפשר שלא לדבר על הבריאות שלנו. אנחנו יודעים שהבריאות שלנו משקפת את הרווחה שלנו, אבל היא גם משפיעה עליה. דוקטור ליאת אדרי עסקה בחקר הסרטן, בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ובחקר מדעי המוח במכון ויצמן, נכון?
כן.
במסגרת המחקר נרשמו באמצעותך שני פטנטים, אחד בסרטן השד והשני בסרטן העור. סיפור אישי הביא אותך לפתח את שיטת מה שנקרא הבמה שלך, שזה בעצם ראשי תיבות לבריאות מותאמת אישית. ולמדת גם רפואה סינית.
כן.
ותורת הנפש הבודיסטית.
כן.
אז לפני הכל, בואי נתחיל ממה זה בכלל בריאות מותאמת אישית.
אז בעצם מאז שהייתי קטנה, החלום שלי היה להתעסק ברפואה, במדע. אני ככה מגיעה מסיפור חיים לא פשוט, ככה שהחלום הזה הוא היה נרטיב לרגלי, וכל פעם שהייתי סובלת, הייתי יוצאת את העיניים וחולמת שיום אחד אני אהיה מישהי שתשפיע על העולם. וככה, אף על פי כל הקשיים, באמת הצלחתי, עשיתי את ההישגים שלי בעולם המדע, ויום אחד שוב היה משהו שטרף לי את כל הקלפים, כי שגיסתי חלתה בסרטן, והתחלתי ללוות אותה לכימותרפיה, פתאום הבנתי שהדברים לא בדיוק מתנהלים כמו שאני רואה אותם במעבדה. כי כשבן אדם חולה מגיע, אחרי שהוא מקבל את הבשורה המרה, הוא נכנס לטיפול שהוא פרוטוקולי. וכרגע לא משנה באיזה מחלה. גיסתי עם סרטן השד, אני לצורך העניין עם הסוכרת, תמיד מתחילים ברפואה הקונבנציונלית, בתרופה, קו ראשון. אם היא עובדת זה מצוין, אבל מה קורה אם היא לא עובדת?
אני רוצה אותך, את אומרת שבעצם ברמה האישית את חלית בסוכרת?
אני חליתי בסוכרת בגיל 30.
אוקיי, וגיסתך עלתה בסרטן השד, וזה בעצם הביא אותך להכיר את האופן שבו הרפואה מתנהלת בצורה הקונבנציונלית ה... סטנדרטית שלה?
נכון. בין שני האירועים כמעט עברו 10 שנים. אני, בזמן שהייתי במחקר על מחלות אחרות, קיבלתי טיפול די קונבנציונלי, ולרגע לא עלה לי סימן שאלה. האם אני עושה משהו לא בסדר, ורק אחר כך הלקיתי על חטא והבנתי שהתעוררו סימני שאלה מהמקום. רגע, אני מקבלת קו אחד, קו שני של תרופות, קו שלישי, הגעתי עד לכדי הזרקת אינסולין.
בואי נסביר רגע למאזינים מה זה אומר, קו אחד, קו שני,
כן.
כי...
כן, אז אני, ברגע שאנחנו בעולם הרפואה, תרופה עוברת שלבים במחקר, ניסויים קליניים, מהרגע שאפשר להשתמש בה, שהיא עברה את כל שלושת או אפילו 4 פאזות, והיא יוצאת כתרופה, מגדירים לה אחרי הוכחות המדעיות, והיא תרופה שיכולה להיות קו ראשון למחלה, או קו שני למחלה, או קו שלישי. זאת אומרת, שבן אדם בא היום עם סוכרת, ייתנו לו דבר ראשון, תרופה מקו ראשון. ואז ייתנו לה את פרק הזמן, לעבוד ולראות איך זה מגיב על הבן אדם.
תרופת קו ראשון היא מה? היא סטטיסטית משפיעה על רוב האנשים?
היא כן, סטטיסטית משפיעה בסוג המחלה גם על רוב האנשים. במידה וזה לא עוזר, זאת אומרת, הגידול לא זז, או רמת הסוכר לא ירדה, אז אנחנו נותנים ברפואה, נותנים תרופה קו שני. ואז אומרים, אנחנו נוסיף לך תרופה שראינו שהיא גם בנוסף, אנחנו יודעים שהיא עובדת על המחלה. רפואה היא מדע של ניסוי וטעייה.
סטטיסטית.
סטטיסטית, ואתה, היא לא מותאמת אישית למטען הגנטי שלי, היא לא מותאמת למיקרוביום שלי, לחיידקים הטובים שיש לי במעי, ולכן אנחנו יכולים להתקל בכל מיני בעיות. אחד הדברים שהיום ידוע, ש-one size does not fit all, זאת אומרת שעכשיו אם אנחנו נרד שתינו פה לקניון, ויהיה מכנס אחד בצבע אחד, בגזרה אחת, הוא לא יתאים לשתינו. אז איך זה יכול להיות שתרופה אחת כן יכולה להתאים לאוכלוסיות כל כך גדולות? זה בעיה בעולם המדע שכבר צצה לפני יותר מעשור כפרדיגמה, ואז התחילו באמת לשאול שאלות נוספות. מה יעזור להתאים לבן אדם את ההתאמה האישית ומה צריך לעשות? וככה אני מתוך עולם המדע מציצה אל עולם הטיפול באנשים, ובמהלך הלימודים גם ברפואה סינית ראיתי איך תורה שנכתבה לפני המון המון שנים, מלי שזה יותר מ-3,000 שנה, כן התייחסה באופן מאוד התאמה אישית לבן אדם, למדדים האישיים שלו. אמנם אז לא היה את הבדיקות הגנטיות ולא היה את ההבנה הגנטית בכלל, אבל היה שם התאמה יותר אישית. גם ברקיחת הצמחי מרפא, כי עד שנות 50 זה מה שהיה, לא היו תרופות, היה לנו צמחי מרפא, היה לנו פטריות וכן הלאה. וככה ההבנה של מה מתרחש היום ומה מתרחש בתורות אחרות, הביאו אותי באמת להבנה של הדיוק שאנחנו צריכים כשאנחנו מדברים על בריאות מותאמת אישית. אז קודם כל חוויתי מספר תופעות לוואי כתוצאה מהטיפול התרופתי. אחת מהתופעות לוואי היה שבאותו זמן לא עמדתי על המקום הזה, רק לאחר מכן הבנתי שבעצם פיתחתי סוג של דיכאון. והדיכאון הזה היה מכיוון שתרופות לסוכרת מונעות את אחד מהמינרלים, הוויטמינים החשובים במוח, שעוזר בעצם להפריש את הנוירוטרנסמיטורים, המוליכים העצביים הנכונים. וככה כתבתי בספר פרק שלם על דיכאון מהצד ההבנה הביולוגית שלו, כי אנחנו יכולות לדבר שעות על המקום של דיכאון ואושר מהצד הפסיכולוגי, אבל מהצד הפיזיולוגי
של מה שקורה במוח בזמן שלה,
מה שקורה בכל הסביבה שלנו ביחס, כמו אחד הדברים, איך בעצם אין לי מספיק ויטמינים שיעזרו לי ליצור את הורמון העושר, הסרוטונין.
מה שאת אומרת זה שמתוך מקרים פרטיים ואישיים, שבהם, שכבר הגיעו לרמה של מחלה, של חוסר בריאות נניח, ההתקלות שלך במערכת הרפואה הביא אותך לקחת את התרופות הגנריות הסטנדרטיות, ולהם יש השלכות כאלה ואחרות.
נכון.
שמייצרות עוד מחלות, נניח, דיכאון היא גם סוג של מחלה.
נכון.
אוקיי.
נכון מאוד. ואז כשהתחלתי להבין את כל הדברים האלה, אז ביחד עם הרפואה הסינית בעצם יצרתי איזשהו סוג של ייעוץ שנותן הבנה מדעית ומין מחקר על הבן אדם עצמו, כדי לקחת כמה שיותר מהפרטים, אם הוא עשה בדיקות בקהילה, לקחת את כל הבדיקות האלה, ולנרמל אותם ביחס אליו, ביחס לגיל של הבן אדם, ביחס למגדר שלו, ביחס לתרופות שהוא לוקח, ביחס לאוכל שהוא אוכל. כי אם ראית בדיקות דם לאחרונה, אז את יודעת שיש שם סטטיסטיקה, יש שם בר תחתון, יש שם בר עליון, ויש לך, יש טווח. הטווח הזה הוא טוב גם לך וגם לילד, אמרת לי, בן 7, וגם להורים שלך, וגם לסבא וסבתא. אז רגע, כשהרופא אומר לי, את בדיקות שלך בסדר, ואני אומרת, הן לא מותאמות, אבל פה אני רואה ערך סטטיסטי, האם בטווח שבין 150 ל-1000, אני מקבלת 200, זה בסדר, זה בתוך הטווח, על הקו הזה, האם באמת זה בסדר? ואולי זה כן גורם לי לתופעות לוואי מסוימות.
אז בעצם אנשים שמגיעים אלייך, הם לייעוץ כזה של בריאות מותאמת אישית, זה אנשים שכבר עברו לצד של חולים?
רוב האנשים התעוררה אצלהם באמת סימן שאלה, בנוגע למערכת, ובנוגע לאחריות אישית, שזה מה שאני מעודדת אנשים לחשוב. זה נכון שלא כולם עשו דוקטורט בביולוגיה או ברפואה, ואני גם לא מצפה מאנשים שיעשו, אלא כמו בכל דבר, אני לא מכונאית, ואני כשיש מקרים באוטו, אז אני באמת הולכת למכונאי, ולפעמים לוקחת יותר מאחד, כדי להבין באמת מה הבעיה ומה צריך לטפל. כל פעם בהבנה שלי היום, שמנסים להכניס את הדברים למסגרות, יש הרבה דברים שנופלים מחוץ למסגרת. ואז כשאתה באמת מרגיש שאולי הטיפול לא מטיב איתך, כמו שבעצם אני הגעתי למצב כל התרופות שקיבלתי, ועדיין התמודדתי עם סוכר מאוד גבוה, רק שקיבלתי משאבת אינסולין בהיריון השלישי שלי, שהיה לפני כשש שנים, אז בעצם היה שם הסנסור, והסנסור הראה לי כמה רמת הסוכר שלי עולה ביחס להתנהגות שלי. וההתנהגות שלי זה לא רק הלחץ והסטרס, אלא התנהגות סביבתית, זה גם מה אני עושה, מה אני אוכלת, כמה אני פעילה גופנית. וככה הצלחתי להבין שאני עושה עבורי תזונה מותאמת אישית לחולי סוכרת סוג 2, ובאמת לראות אחר כך איך זה היה בהתעמלות, כמה בהתעמלות שהיא אירובית פר הזמן של האירובי, כמה בהתעמלות שהיא אנאירובית, כמו משקולות.
זאת כל פעילות שעשית בעצם, בדקת איך זה משתקף ברמת המדדים, כן. באמצעות המכונת האינסולין.
כן, okay. השבת האינסולין שחובר לסנסור, mm-hmm. וככה באמת הבנתי כמה לסביבה יש השפעה, שזה כאילו משהו שאנחנו יודעים אותו, זה, אנחנו יודעים את זה ברקע, אבל קשה לנו מאוד לנטר את זה, קשה לנו מאוד ליישם שינויים. אני לא אגיד שמה שראיתי עשה לי את החיים יותר קלים, כי באיזשהו מקום יותר קל לאכול את כל מה שמציעים לי בשפע של עולם הצריכה, ולהזריק אינסולין. ולהזריק אינסולין, ואז הכל בסדר. ולעומת זאת לעשות תזונה מותאמת אישית למה אני עם רמות הסוכר שלי יכולה לעשות ולצאת לדרך, זה לא היה פשוט, אבל בסופה, אני לא חושבת שזה סוף, זה דרך מתמשכת, אבל במהלך הדרך ירדתי מהמשקל הגבוה שהגעתי אליו, אינסולין הוא הורמון בונה שומן, הורמון אנבולי, הקפדתי מאוד, עדיין אני מקפידה על תזונה ופעילות גופנית מגוונת, והראיתי שבעצם עשיתי איזשהו ריברסיבל לסכרת טייפ 2. ואז את הבשורה הזאת רציתי לחלוק גם עם העולם.
זאת אומרת, היום את כבר לא נעזרת.
היום אני לא נעזרת בתרופות, והסוכר שלי הוא מאוזן, ואחד הדברים שהוספתי בנוסף בדרך זה בדיקות גנטיות.
מה זאת אומרת? תסבירי את זה.
אוקיי. אז אחד מהדברים באמת שאנחנו מדברים עליהם בבריאות מותאמת אישית, שאחד השינויים שלנו זה המנעד הגנטי. אנחנו שונים אחד מהשני, ניסויים שנעשו בתאומים זהים, שראו שבכל זאת ה-DNA שלהם הוא זהה לגמרי, אבל בכל זאת יש להם איזושהי שונות, והתחילו לצאת באמת מכל מיני הבנות גנטיות, אחת מהן זה האפי-גנטיקה, אפי במובן של מעל, איך השליטה מעל הגנים, יכולה בעצם להשפיע. זה אומר שאיך הסביבה משפיעה על ביטוי הגנים שלנו. והדבר השני זה עולם הגנומיקה מבחינת שינוי גנטי קטן שנקרא סניפים, שיכול להשפיע על עולם הפרמקוגנטיקה, והכוונה שאנחנו לוקחים תרופות, שיש אנשים שיש להם שינויים גנטיים, שיכולים לגרום לחוסר השפעה של התרופה. יש לנו את העניין...
אז רגע, בואו ניקח את כל הסינית הזאת.
כן.
ונבאר אותה.
בסדר.
אז את אומרת, פעם אחת שאנחנו, לצורך הנה אנחנו נולדים עם מטען גנטי, יש לזה השפעה מן הסתם על חיינו. רק אם אנחנו, מה שאנחנו מבינים היום, זה שהחיים שלנו הם לא כל כך דטרמיניסטיים וכתובים מראש באמצעות ה-DNA שלנו, אלא נמצא באמצעות, לדוגמה, מחקר של תאומים זהים, שיש לנו, זאת אומרת, סביבה, אני מניחה שמדברת על ההתנהגות שלנו, השפעה על האופן שבו הגנטיקה שלנו תבוטה. אז בואי רגע נתעכב על זה, מה זה אומר?
אז התנהגות, כמו שציינתי מקודם, זה באמת הסביבה שיכולה להיות מה אנחנו אוכלים, מזון שהוא חומרי, מזון שהוא מנטלי, ובאמת אנחנו רואים שה-DNA, החומר הגנטי, אינו משתנה. מה שמשתנה זה חומרים כימיים שמודבקים על גבי ה-DNA מעליו. והחומרים הכימיים האלה הם באים מהסביבה. הסביבה הזאת של התא יכולה להיגזר מהסביבה שלנו. הסביבה שלנו זה המזון שאנחנו בוחרים לאכול אותו, וזה גם התרופות שאנחנו לוקחים, וזה גם רעלים מהסביבה שאולי אנחנו סופגים ואולי לא.
אז מה נגיד נראה בסוף הדרך? נניח שאנחנו נראה שני תאומים, אחד מעשן, אוכל בשר ולא יודעת, בואי תכף תתאר ושותה חלב, והשני ניזון בתזונה טבעונית ולא מעשן, אז מה נוכל לראות לצורך העניין ב...
אז אחד הדברים באמת שאם לקחנו שני תאומים זהים שיש להם את אותו DNA וכל אחד פעל באורח חיים שהוא שונה, כן יכול להיות שאם אנחנו נעשה להם בדיקת DNA נוכל להבין את החומרים הכימיים שהתלבשו על גבי ה-DNA שלהם וגרמו לשינוי. אנחנו כן מצפים שאם נעשה להם פה בדיקה גנטית של צ'יפ גנטי שנותן לנו את הביטוי הגנטי, ואני מסתמכת על מחקרי עבר, לראות שהאדם שבחר באורח חיים שהוא יותר בריא, שהוא ספורטיבי, שהוא אכל תזונה שהיא בריאה, כנראה לא, אוקיי? עבורו. לאו דווקא משהו שהוא גנרי, אנחנו נוכל לראות בצ'יפ הגנטי שבעצם עלו אצלו כל מיני גנים ששומרים עליו ממחלות, כמו גנים שהם טיומור סופרסים, כמו גנים שהם אנטי דלקתיים, ולעומת זאת אצל התאום שלו הייתי מצפה לראות שאם הוא אוכל באמת הרבה ג'אנק ולא מקפיד על אורח בחיים בריא, ואם הוא מעשן, למצוא אצלו פחות קבוצות כימיות שיושבות על גבי ה-DNA, וכן לראות בצ'יפ הגנטי שאצלו עלו הגנים שהם גנים דלקתיים, שכן עלו אצלו גנים שהם גנים שגורמים לסרטן ולמחלות נוספות.
זאת אומרת שאם אני מבינה נכון, אנחנו נולדים עם איזשהו קלפים, אנחנו נולדים עם קלפים.
כן.
ויש לנו אפשרות להחליט איך אנחנו משחקים איתם.
נכון.
אז משחק אחד יביא אותנו לצורך עניין לחיים באיכות חיים ירודה יותר, ומשחק אחר יוביל אותנו לחיים באיכות חיים גבוהה יותר. אבל את שתלת שם ככה, את אמרת, נכון עבורו, אז איך אני יודעת? אם... אני רוצה להגיד את זה רק במקום האישי. יש לי לפעמים הרגשה שזה כאילו כל הנושא של בריאות או בריאתנות, החליף קצת את כל האלמנט של החטא ועונשו הדתי. כאילו הציוויים האלוהים, אני ברוב הסיכויים שאני לא יכולה לעמוד בכולם, אז סביר להניח שאני אחוש אשמה רוב חיי, ואני מרגישה את זה היום בעולם המודרני הזה, בכל מה שקשור לבריאות, יש אין סוף ציוויים, אני כמעט לא יכולה לעמוד בהם, להתחיל עם עשב חיטה ומים עם לימון, ולהמשיך להתעמל, ואחר כך להכין לעצמי את המנה הזאת או את המנה אחרת, פלוס תוסיפי לזה את כל מה שקשור לעובדה שאנחנו חיים בעולם שבו יש מידע סותר, זאת אומרת, יש מי שיגיד פלאו, ויש מי שיגיד טבעונות שזה כמעט ההפך, או לא, אם לא ההפך הגמור. אז איך מנצחים את כל הדבר הזה? איך מבינים מה מתאים לי באמת?
אוקיי, נכון, זו שאלה לא פשוטה. אני מבינה את המקום שאת מצביעה עליו, על הציוויים. אני בהחלט מנהלת אורח חיים בקנאות דתית לגבי התזונה שלי, אבל אני ניתרתי אותה וראיתי שבמדדים זה מה שישמור עליי עם רמת סוכר נאותה. אז יש דברים שאת יכולה למדוד אותם. כשדיברת על הקלפים האלה, אז באמת אני אומרת, אוקיי, את יכולה לבחור עם איזה קלפים את יכולה לשחק, אבל לאו דווקא את יכולה לדעת מה יהיה סוף המשחק. כי כשאני שיחקתי עם הבת שלי מלחמה, והיא קיבלה את הקלפים הגרועים ביותר ואני את הטובים, בואי תנחשי מי ניצחה?
היא.
היא ניצחה, כי היא ידעה או במזל או באסטרטגיה איך להפעיל אותם. וברגע שהיה שם את האקט של המלחמה, והיא לקחה לי את הקלפים הטובים, בזה היא ניצחה. כי גם המקום של האפיגנום עובר בתורשה. אוקיי? אז באמת אני לא יודעת מה הקלפים שניתנו לנו, אני רק יודעת שאנחנו באמת צריכים לשאוף ביחס לממדים שלנו, לשחק אותם בצורה הטובה ביותר.
זאת אומרת, אנחנו לא יודעים הכל, אנחנו לא יכולים לנצח את המערכת במובן הזה, זה חלק מהחיים, אבל אנחנו כן יכולים, יש כן מימד של בחירה בתוך ה...
אני חושבת כן, שיש ממד של בחירה. אני חושבת שאם את נוקטת בדיאטה, עכשיו שמת שתיים באמת שהן אחת בקצה והשנייה בקצה השני, הייתי בודקת אותה תלוי הממדים שלך, המדדים, לראות האם זה עושה לך טוב. ושמה את השאלות, מה זה עושה לי טוב, באיזה מובנים, מבחינת בדיקות הדם, שוב, ונסתכל עליהן שמנורמלות באופן אישי, אם את, אם טוב לך במקום של ה-well-being, ואת לא סובלת, להרגיש אשמה, ולהרגיש שאני עושה תקנאות דתית במקום של ציווי, ולא מתוך הנאה, אז זה גם אחד הדברים הבעייתיים, כי זה גורם לי לסטרס. וסטרס בדיוק, שוב...
שזה חלק ממה שאתה אמרת, תזונה כן, מנטלית, אני מניחה.
נכון, וסטרס הוא שוב במקום שאני אפתח את הצ'יפ הגנטי של האדם בסטרס, לעומת האדם שמתנסה ברילקסיישן ריספונס, אז אני רואה את ההבדלים, וזה גם אחד המחקרים שאני מצטטת ומסבירה בספר שלי. ולכן גם פה... אני אומרת, אם לבן אדם קשה לעשות את הדברים שמכניס אותו לרמות סטרס מטורפות, אז צריך גם לעשות פה שיקול של תועלת מול סיכון, אוקיי? ואני כן חושבת שאנשים שהתנסו כבר במספר דברים, ובמספר דיאטות ותזונות והרגלי חיים, כן יכולים לשים את היד על מה עושה להם טוב, גם ברמה הבריאותית, גם ברמה האישית, מה לא מביא אותם לנוקשות ולחץ... שגורם להם דווקא למצב ההפוך, אוקיי, אלא לעשות את הדברים מתוך בחירה של הנאה, של ליהנות מהדרך.
זאת אומרת, את מתארת מצב שכל אחד, הבחירה שלנו נובעת באמת ברמת הביסוס המדעי שלה מהאפיגנטיקה, זאת אומרת, השפעה שלנו על ההשפעה הסביבתית לכאורה על הגנים שלנו, על הגנום שלנו. ואת אומרת שההיכרות שלך עם זה התחילה כשבעצם נתקלת במחלה.
כן.
והאם בריאות מותאמת אישית, זה, אנחנו מדברים עליה רק כשאנחנו בעצם כבר חווים איזשהו סימפטום.
אוקיי. אז באמת, כל כך אני רוצה להגיע למקום של רפואה מניעתית, של מקום של אנשים ש... לצערי אני רואה את זה כל הזמן, זה רק שקורה משהו, אז אנשים מתעוררים לפתוח את העיניים ולראות מה קורה, אנשים אחרי שבץ מוחי או שבץ לב, או באמת מחלות קשות, רק פתאום נעשים מודעים, כי לפני כן מה שהם צורכים, מה שהם גדלו במשפחה, מה שהם רואים בטלוויזיה, הם כאילו, הם לא באמת שמים לב למקום של המניעה. ואחד הדברים שראיתי באמת ברפואה הסינית, זה שאנשים מראש הולכים לרופא סיני בסין.
כן.
במקום של מניעה, של למנוע את המחלות. רופא סיני שיש לו אנשים שחולים נחשב לרופא לא טוב, כי כל המקום הוא למנוע את המחלות ולמנוע את הדברים. אני כן חושבת שהיום יש רמת מודעות שהיא יותר גבוהה, לרפואה מניעתית, ובאמת להבין כאילו איפה הבן אדם מסתובב. אחת מהבדיקות הגנטיות שאני עושה, היא באמת לנסות לחזות לעומת אחוז סטטיסטי באוכלוסייה, לפי המטען הגנטי שלך, איזה מחלה אתה יכול ללקוט, ואז מה הצעדים כדי לא ללקוט שם. עכשיו, פה אני כן רואה קצת התעוררות של אנשים שבאים, כשיש להם בהיסטוריה המשפחתית דברים, והם קצת מפחדים. יש אנשים שטומנים את הראש בחול, ואומרים, אני לא רוצה לדעת. נכון, אמא שלי יש לה אלצהיימר, אבא שלי עם טרשת נפוצה, אבל אני לא רוצה לדעת, הכל יהיה בסדר, וזה גישה אחת, ואני מכבדת אותה, אני גם לא מציקה לאנשים כאלה, כי אני מבינה שהם באמת נמצאים במקום אחר. לעומת זאת, יש אנשים שנמצאים בסקאלה הפוכה, ומאוד מפחדים שזה יקרה לי, ויקרה לי, ויקרה לי, ויקרה לי, ורק הסטרס הזה יכול לקדם אותם לדברים. ויש אנשים שכן יכולים...
ובעצם את מה שאת מאפשרת להם זה לקחת שליטה, ואז לקחת, מפחית את הסטרס שהם חווים.
לנסות באמת להיות בסקאלה הזאת של לא בשני מצבי הקיצון, שאני לא רוצה לדעת, ומצד שני אני בהיסטריה מזה, אלא להגיד, אוקיי, בוא נראה מבחינה מדעית, איפה אתה נמצא על הסקאלה? מה אחוז סיכון שלך לחלות במחלה? משהו שמצד אחד יכול להרגיע את הפחדים, או לאושש אותם? ואם זה מאושש אותם, האם יש צעדים שאפשר לעשות היום, שידועים במדע, שאנחנו יכולים להגיע לשם?
אז בעצם מה שאת אומרת זה שאם אני מגיעה אלייך, השיטה עובדת באופן כזה שבו עורכים בדיקות גנטיות שלי,
כן.
ואז מה?
אז שוב, הסיפור הוא תלוי בבן אדם, באמת במה מנהל אותו, מה מטריד אותו, מה המחקר שצריך לעשות על הבן אדם, ואז בהתאם לזה אני מפנה לבדיקות המתאימות. זה תלוי בסיפור שאת מביאה איתו.
דיברנו על זה לפני שהמיקרופונים נפתחו, ותכף ניתן על זה אולי איזשהו דגש מעניין. בעצם הסיפור הוא שאת מחזירה אחד את הבחירה, לידיים שלנו, ובאת את השליטה. אז כשאנחנו מדברים על השליטה, אם אני מבינה נכון, מדובר בתזונה, בספורט, ודיברת על תזונה, על תזונה מנטלית, נכון? אני אשמח אם תרחיבי, קודם כל ברמת תזונה יש לך איזושהי אג'נדה, זאת אומרת, יש סוג דיאטה מסוים שעדיף על פני סוג דיאטה אחר, או שזה באמת תלוי בן אדם?
אז באמת, יש המון מחקרים סותרים לפה ולפה, ולכן קשה לי להגיד משהו כוללני, ובאמת אחד הדברים שאני עושה זה התאמה אישית לבן אדם שעומד מולי. אם זה דרך בדיקות דם או דרך בדיקות צואה, לנסות להבין האם הוא רגיש למשהו או דרך הבדיקות הגנטיות, ואז להתאים לו את התפריט. כי אז באמת, תראי, מוצרי חלב, אני לא אוהבת בעיקרון מהטעמים של הבנת ההורמונים, שהפרה נמצאת במהלך הילודה והפוריות כל הזמן.
שזה קשור לאופן שבו כרגע, אגב עולם הצריכה, שבו כרגע פרות מגודלות או נכון, בעלי חיים.
נכון. האיזון העדין הזה בין לחיות בחיים שאני אוכלת מה שאני רוצה, אבל לא חושבת על לא על המטען הגנטי ולא על זה, ותנו לי לחיות והכל, ולא חושבת מה יהיה מחר, לבין התזונה עם הקנאות, וזה למצוא את האיזון הדק, כמו במשנתו של הבודה, שהוא ניגן על הסיטר, הוא לא יכל לנגן כשהמיתרים היו רפואיים מדי, אבל הוא גם לא יכל לנגן כשהמיתרים היו נוקשים, והיה עליו למצוא את האיזון העדין של דרך האמצע ולנגן. ואני חושבת שאני מדי יום מתאמנת באופן אישי במקום הזה של למצוא את דרך האמצע.
מעניין, דרך האמצע זה גם משנתו של הרמב״ם.
נכון, דרך האמצע זה גם משנתו של הרמב״ם. הרבה מאלמנטים של התזונה, אני קושרת למשנתו של הרמב״ם, שאני גם אוהבת את המשפט, עשה מזונותיך תרופותיך, ולא תרופותיך מזונותיך. ומנסה לראות באמת את המזון שמגיע חדש, הסופר פוד, או כל מיני מזונות שמגיעים מארצות אחרות, מה כן יכולים להועיל לנו, מה אנחנו כן יכולים לעשות.
בואי באמת נרחיב קצת לגבי תוספי תזונה, כי זה גם תחום שיכול לייצר הרבה מאוד בלבול. אנשים לוקחים תוספי נכון. תזונה בחוויה שזה לא דורש מרשם רופא, ואפשר לקחת כמה שרוצים. השאלה באמת אם יש לזה השפעות.
בטח שיש לזה השפעות. קודם כל, למשל, הקורקום. הוא אחד הדברים הקומרשיאל שיש לו עדויות מדעיות מדהימות, מדהימות, והוא צמח מרפא מדהים. אבל למי? למי? כי אם אני היום הולכת רואה אישה שהיא לקראת גיל המעבר, שהייתה אצלי לא מזמן, והיא סובלת מדלקת במעי, והיא אמרה, אוקיי, ראיתי פרסומות, ראיתי בעיתונים, שקורקום יכול לעזור לי. עכשיו, היא לא יודעת שצמח הקורקום הוא צמח מאוד מחמם, ובגיל המעבר יש לה סימפטומים של גלי חום. וגם ככה היא עולה באש, אז היא לוקחת עוד צמח. עכשיו, כשהיא חובה את הגלי חום, היא לא מקשרת אותם לקורקום שהיא לקחה נגד דלקת במעי, והיא הולכת לרופא גניקולוג ואומרת לו, תקשיב, מה שקרה לי בזמן האחרון, אני לא יודעת, אני לוקחת את התרופה שנתת לי לתחליפי הורמונים, אבל זה לא עוזר, אני עולה באש, אז הוא נותן לה אולי מינון יותר גבוה. אוקיי? ובעצם מי שייצר את החום הזה, זה הצמח הזה. בנוסף, הוא יודע להוציא אבנים מכיס המרה וכנראה מהכבד, לפי מחקרים שיראו, שזה מצוין. אבל מה קורה שהאבנים האלה הן גדולות מדי? שהאבנים האלה גדולות מדי, הוא יכול לסתום את הצינורות של כיס המרה, ואנשים סובלים מכאבים, וזה כאבים מאוד חזקים בבטן, והולכים וקורטים להם את כיס המרה, שיש לו תפקוד מאוד חשוב, ואז אחר כך יש להם כבד שומני. ואחד הדברים שאני אומרת, אוקיי, צריך להתייעץ, כמו שמתייעצים לכל דבר ועניין, צריך להתייעץ, צריך לעשות בדיקות, צריך לא לקחת סתם תוספי תזונה, זה צמח מרפא. שוב אני אחזור על המשפט.
תוספי תזונה יכולים אגב להתנגש עם תרופות מסוימות, בטח, או אחד בשני.
בטח, וככל שאנחנו יודעים היום את עולם הפרמקו-גנטיקה, אז אנחנו עוד יותר רואים התנגשויות, ולכן אחד הדברים גם בגיליונות רשום, צריך להגיד לרופא, לצערי, לא כל הרופאים יודעים מספיק על צמחי מרפא כדי להבין את ההשפעות. יש להם כן רשימה מסוימת במערכות מידע, אבל אני דווקא מאוד אהבתי את שהזמינו אותי להרצות על זה בקרב רופאים, שרצו קצת להבין יותר על הצמחי מרפא ועל המנגנונים שלהם. ושוב, אמרתי את המשפט הזה קודם, אל תשכחו שלפני שהיה תרופות, היו צמחים. גם רוב התרופות הם מצמחים. הם לקחו, זיקקו את הדבר המתאים, את החומר הפעיל, חיברו אליו חומרים כימיים, בכל מיני הבנות של פרמקו-קינטיקה ופרמקו-דינמיקה, כדי שישפיעו על הגוף, אבל אנחנו חייבים, כאילו, במקום הזה להתייעץ.
זה נשמע לי שזה כאילו המחיר שנקבע מחברה, שבה לצורך עניין הרפואה הפכה להיות יותר ויותר התמחותית, כל רופא מתעסק בתחום המאוד צר שלו, מתייחס גם לסימפטומים יותר מאשר למקור, ומה שמדברת עליו נשמע לי מאוד הוליסטי, זאת אומרת, ניסיון לראות את הבן אדם נכון. כאיזשהו יחידה אחת, נכון. שגם אגב ניזונה מכל מיני דברים שעלולים, בלי שהוא מודע לזה, לעזור להבין את ההבחנה יותר, לדאגנז אותו יותר, נכון?
נכון.
וגם שהוא בסופו של דבר, יש השפעות, כמו שאתה אומרת, לאלמנט הנפשי ולסוג אורח החיים שהוא מנהל, הסטרס שהוא חווה לגוף שלו. זה סוג של דיאלקטיקה כזאת, נכון?
נכון. אחד הדברים שאמרו לי זה שאני כמו מגדלור, שאני מסתכלת מלמעלה, ואני מסתכלת מלמעלה על כל מה שהבן אדם מביא איתו, ומנסה באמת לעשות את המחקר שזה פאזל מכל מיני תחומים, ולנסות להבין למה הדברים קורים כמו שהם קורים. כי כשאת מדברת על הסימפטומים, אני רואה את זה בדמיוני, ככה כמו עץ, שהסימפטומים זה ענפים שאני רואה למעלה. עכשיו, אני יכולה לבוא ולהצביע על הענפים ולתקן שם, לעשות משהו ספציפי לענפים, ואני יכולה להבין שהמקור מתחיל בשורשים, שהם מתחת לאדמה, אנחנו לא תמיד רואים אותם, והשורשים האלה הם אלה שבעצם ניזונים, יונקים את המים ומביאים את התפארת הענפים. אז כשמשהו קורה, איפה אני שואל את השאלה? האם אני נותן פלסטר ושם לענף. משהו על הענף, או שאני הולך ומנסה לברר?
זאת אומרת, אם אנחנו נתרגם את זה, בעצם מה שאתה אומרת זה שהגוף מעוטט לנו באמצעות סימפטומים, אבל יכול להיות שהסימפטום הוא רק איתות, הוא מכוון למשהו אחר שנמצא במקום אחר.
נכון. נכון? זה גם אחד דברים.
יש אנשים שלכאורה זנחו את האמונה שלהם בעולם הקונבנציונלי, והם לא מתייחסים להבחנות רפואיות, בוחרים שלא להתחסן נגיד, או לא לחסן את ילדיהם, בוחרים שלא לקחת תרופות כאלה ואחרות על פי המלצה, ופונים לדרך אחרת. ויש את האנשים שהם הולכים כמו שבועים אחרי הנידת חוות הדעת הקונבנציונלית של אותו רופא שהם נפגשים בו. ודיברנו על זה שבעצם זה שני קצוות שהם משלמים מחיר גבוה, שהם דומים, ובעצם אגב קו האמצע, מה שאת מציעה זה איזושהי אינטגרציה.
נכון, אני כן מציעה איזושהי אינטגרציה בין הדברים. אני כן מנסה לקחת הוכחות מדעיות משתי העולמות, ולנסות להביא אותם לבמה. אחת מההוכחות המדעיות, למשל של רפואה סינית, זה הקלת כאב. כשבאה אליי מטופלת חולת סרטן לרפואה סינית להקלת כאב, זה מה שאני עושה עבורה, אבל אז אני מציעה לה, האם בדקת את המנעד הגנטי שלך, האם התרופות שהוצאו לך הן גנריות, evidence based medicine, קו ראשון, קו שני, קו שלישי, או שהותאמו לך אישית. אז אני מנסה לתת את האינטגרציה ולשלב את שתי העולמות. לא מזמן פנתה אליי מישהי ואמרה, רק אני רוצה לשמוע שתגידי לי שאין כימותרפיה, אז כל עוד לא ראיתי את התיק שלך, אני גם לא אגיד כלום, כי זה לא רפואת פלאפון, צריך לקרוא ולהתעמק ולהיכנס לכדי הפרטים, ולהציע את קבלת ההחלטות, בסופו של דבר, היא קבלת ההחלטות של המטופל, אבל להציע בעצם איזושהי דרך, שהיא דרך שלוקחת את הטוב מכל העולמות, לקחת פשוט את הטוב המוכח מדעית מכל העולמות ולנסות להציע את הדרך הזאת. אני כן מנסה, קראתי לא מזמן ספר שנקרא האינטליגנציה הרפואית שלך, לנסות להבין את הראש של האנשים השונים, מה, לאיזה כיוון הם יותר נוטים, כדי להבין את ההשפעות שלהם, להבין ולנסות מצד אחד לזרום בדרך שלהם, אבל להביא אותם לכדי עוד הבנות. אני חושבת שאחד השינויים שגם חלו בי ובדרך, זה שהייתי צריכה לעשות מחקר מדעי ברפואה סינית. לעשות מחקר מדעי ברפואה סינית, זה לנסות להשתית את כל עולם הרפואה הקונבנציונלית, את כל העולם המדעי, על משהו שהוא בכלל בתחום אחר. עשיתי את זה גם ברפואה סינית וגם ברפלקסולוגיה, ובעיניי באמת זה היה איזושהי תרגול גם ברמה הפילוסופית של הבנת הדברים, כאילו איך אפשר לעשות, זה כאילו כמו עבר והווה, כמו מזרח ומערב. אני ראיתי את הטרמינולוגיה של לדבר עם האנשים מהעולם הזה, ואת הטרמינולוגיה של אנשים מהעולם הזה, וליצור איזושהי שפה חדשה, שהיא באמת אינטגרטיבית של עולם המדע והרפואה הקונבנציונלית והרפואה הסינית, ולנסות להביא אותם למקום אחד. וכן, אני חושבת שהעולם כבר שם. בישראל זה משהו שאני כן חווה אותו הולך ומתפתח.
מה זה אומר העולם כבר שם? שמה?
שמעתי עכשיו שהכניסו במחלקות של יולדות רפואה, דיקור, לזירוז לידה, שזה חלק מהמחקר שעשיתי, שזה משהו שמאוד שימח אותי. באמת בהבנה שאם אנחנו רואים הוכחות מדעיות, שככל הנראה המסלול הוא בהפרשת האוקסיטוצין, או בהרגעת הכאב של היולדת, והכניסו את זה לתוך בתי חולים, אז את מבינה שכן, האינטגרציה עובדת גם בישראל, וזה מאוד משמח.
אני, מה שאני שמעת, ואני רוצה לסיים באיזושהי המלצה אולי למאזינים, אחד זה תיקחו מנדט על הבריאות שלכם, אני חושבת שזה מה שאת אומרת, יש לכם בחירה. דבר שני זה אולי בואו נהיה ערים לאפיגנטיקה, זאת אומרת איך אנחנו משפיעים בהתנהגות שלנו על המטען שאנחנו מביאים איתנו, ופה את מדברת על איזושהי התאמה אישית ואולי גם על אפשרות להתייעץ עם איש מקצוע. ואם אתה חולה, אז מה בעצם, מה את ממליצה לבן אדם שהוא כבר סובל מאיזשהו סימפטום?
אז גם אותו דבר, אני גם מציעה ללמוד את המחלה, אני חושבת שהרבה אנשים ממעיטים בערכם כשהם אומרים, אני לא רופא, אני לא מדען, אני לא יכול להבין את הדברים האלה, אז יכול להיות שלא צריך להיכנס למנגנונים. אני כן שמה לב שזה מאוד ברמת החינוך הבסיסי, כי אנחנו נוהגים לחשוב שהרופא יגיד לנו את הכל וזהו, אנחנו לא צריכים ללמוד במקומו. והיום, דווקא בעולם שהידע כאילו פרוס לפניך, בוא סתם, אני אקח את מנגנון הסוכרת. אני מסבירה לאנשים את זה בפשטות, נכון שאני נעזרת.
יש רופאים אבל שמאוד לא אוהבים שאתה מגיע אליהם עם איזשהו ידע, או עם איזשהו בסיס.
אז אני משתדלת לבחור ברופא, אני מכירה את ההרגשה הזאת, לבחור ברופא שמסתכל עליי בגובה עיניים, ומבין שבסוף המשמרת הוא הולך הביתה, אני נשאר עם הבעיה, ושהוא יכול לנהל איתי שיח וטיפול מהמקום השותפי, מהמקום שאנחנו בסופו של דבר רוצים שאני אצליח בטיפול שאני עובר, וזה לא משנה עכשיו באיזה מחלה, ולבחור באמת, ואני עובדת עם חלק מהרופאים האלה, ולא סתם כאילו כנראה הם הצטמצמו גם במקום לעולם שלי ואני לעולם שלהם, ואני חושבת שבעולם הכוכב נולד אנשים מצד אחד, וברמת הטכנולוגיה אנחנו מקבלים כל הזמן גירויים, אנחנו רוצים דברים מהירים וזה ולעבור הלאה. ברמת הטיפול בעצמך, ברמת המחלות, כן צריך קצת עומק. אני לא יכול להסתכל רק על המקום של העטיפה, כי הנה עובדה, יש פה בעיות, יש סדקים בעטיפה, ואני כן צריך קצת יותר להתעמק בדברים, להתעמק בהמלצות שניתנו לי, לבחון אותם, לקרוא, להתייעץ עם האנשים הנכונים. ובסוף אני נשאר עם עם העניין. אז כמה שיותר לחתור להתאמה אישית, כי סטטיסטיקה, כמו בסטטיסטיקה, יש כאלה שנופלים מהגרף, מהצדדים, העליון או הצירון התחתון או הצירון העליון, ולכן אנחנו צריכים כאילו לדאוג לעצמנו.
מתגעגעת לעכברים?
מאוד. לא דווקא ספציפית לעכברים, אבל אני חולמת הרבה על המעבדה, על שאני מסדרת את המבחנות עם הפיפטורים ומוזגת, ויש לי חברה שאמרה לי, נו בואי, תשברי את הקריז, נתן לך איזה פרויקט, תשבי, תעשי אותו.
הם מטופלים יותר פשוטים, לא?
מה?
העכברים.
כן, זה מטופלים יותר פשוטים, גם צריך הרבה סבלנות, אבל מסוג אחר. המחקר אולי הוא דימנדינג, אבל לא האנשים. אז באמת זה ביחס אחר. אבל עכשיו המיזם הדיגיטלי נותן לי את הסקרנות להיכנס לעולמות חדשים, ללמוד דברים חדשים, כי בסופו של דבר ההבנה שאני יזמית, גם בגישה שלי וגם כל בן אדם הוא בעצם מחקר שלם. אני פשוט שולחת את הבדיקות הגנטיות, או בדיקות הדם, או בדיקות הצואה, למעבדות אחרות, ואני רק מקבלת את התוצאות ועושה את האנליזה, שבקרוב אני מקווה שהאלגוריתם יעשה את זה. בשינוי שעולם הרפואה הולך להיות, אז יהיו עוזרי רופא, מקדמי בריאות, שכן יוכלו לקבל את ההמלצות שניתנו מכל הדיגיטל, מכל ההמלצות, ויעזרו לבן אדם ליישם את הדברים, הם יראו אותו. יכול להיות שהמקדמי בריאות האלה הם יהיו באמת מעולם האימון, שיהיה להם את הערכים האלה, שהם לאו דווקא צריכים להבין את כל המנגנון המולקולרי, ואת כל הדברים האלה, להבין בערך את העולם, לדעת, לשחות ממש טוב בעולם הדיגיטל וההבנות שלו, ולהוליך את הבן אדם במקום הזה של להיות סוכן שינוי.
ממש מרתק. השליחות שלך היא ראויה באמת להערכה ומעוררת השראה.
תודה רבה.
אני רוצה לסיים בשאלון בויל בינג, את מוכנה? אז מה הדבר שאת הכי נהנית לעשות?
הדבר שאני הכי נהנית לעשות, אני נהנית לקרוא. זה האהבה שלי מאז שאני מכירה את עצמי. ואני כל הזמן קוראת. ספורט, אני עושה ספורט מאוד מגוון. פעם אני רוקדת זומבה, ואני מאוד נהנית משילוב התנועה והמוזיקה. זה משהו שעושה לי טוב, ריקודים לטינים, אני רוקדת בערך מגיל 18.
וואו, מה את אומרת?
כן. ולפעמים אני ממש מרגישה שזה מדיטיבי עבורי כן, העניין של הריקוד.
מה, גם שזה נורא יפה ריקוד לטיני.
כן.
איך את מעודדת את עצמך ברגעי שפל, כשדברים לא בדיוק עובדים כמו שתכננת?
אז או שאני באמת הולכת להתייעץ עם אנשים שיכולים לתת לי יד ולהרים אותי מהמקום הזה, או לעזור לי לראות דברים אחרים, או שאני באמת קוראת או רואה כל מיני אנשים שמעוררים בי השראה, איך הם הצליחו לעשות, ואז אני מתמלאת מהמקום הזה של ההשראה.
מה, במה את ממש טובה? חוץ מריקודים לטינים?
אני חושבת שהיכולת האינטגרטיבית שלי היא טובה גם בזכות זה שיש לי זיכרון טוב. אני יכולה לקחת כאילו דברים מעולמות שונים וליצור מהם משהו חדש. אני חושבת שבאמת, תשמעי, אני הייתי באקדמיה כל כך הרבה שנים, 20 שנה, שדיברתי עם אנשים, אמנם חקרתי המון תחומים, כי היזמות גם שמה מאוד פעפעה בי במקום של להיות סקרנית, להתחיל פרויקט חדש, לחקור אותו, להתלהב ממנו, להעמיק ולדעת ועוד, והגעתי איתו למצב של הבשלה, ואז אחרי שהוא כבר היה בשל וככה הלך לבד, פתאום עניין אותי משהו אחר. המקום הזה של לעשות היום כאילו אינטגרציות של דברים ולראות דבר אחר שהוא חדש, שהוא יוצא מהקופסה, זה אחד הדברים שאני מרגישה שאני מאוד טוב, שלוקח באמת הרבה איכויות בי ויוצר משהו...
תמהיל.
תמהיל, בדיוק.
את יודעת מה זה מדהים, כי אנשים שיושבים כאן על הספה הזאת, זה בדרך כלל התשובה, ותוך כדי שאת מדברת, אני חושבת, כן, שבדרך כלל אנשים סודקי פרדיגמות, הם אנשים שמשלבים בין שני עולמות, והם מגשרים, הם סוג של מתווכים, אז הם מייצרים איזושהי אינטגרציה, זה ממש מעניין לשמוע... את אותה תשובה חוזרת על עצמה במילים אחרות, ממש. טוב, אני רוצה ממש להודות לך, דוקטור ליאת אדרי. היה לי ממש מעניין. אנחנו נוסיף לתקציר את הקישור לספר שכתב, מי שמעוניין להרחיב את הידיעות שלו וגם לשמור על עצמו. זה הבמה שלך, בריאות מותאמת אישית. תודה רבה לכם שהזנתם. אתם מוזמנים להגיב, לשאול, לשתף. נשמח לארח אתכם גם בפרק הבא. שבוע טוב, תעלו בטוב ובריאות טובה.